רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. כל יום בשבת, רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם אריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם אריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקשיל, מעניינים?
אני מצוין, שלומך אופר.
נהדר, עורכת הדין, חן בוארון, צהריים טובים.
צהריים טובים.
נהדר, קרוב למיקרופון, זה הדבר הכי חשוב שצריך להיות. נתחיל את התוכנית.
בשמחה.
לא יודע, ריקו לא עונה לי על הקו, ויש כל כך הרבה מה לדבר
איתו. אתה מופיע היום בחדשות.
כל כך הרבה מה לדבר איתו, וואו, 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 אני, אתה יודע מה, אני לא יודע עם מה להתחיל, אני פשוט...
בוא נתחיל עם חן, ומקסימום נשאיר לריקו, אם הוא יעמוד בזמנים, נחבר
רגע,
אותו בסוף.
אבל בוא ככה נעשה שני עדכונים.
כן.
מדברים שמחירי הנדלן יעלו, יעלו ויעלו.
עולים וימשיכו לעלות.
עולים וימשיכו לעלות.
נכון.
ומדברים, ונפל, תמ"א 38, משהו שמתעסק השבוע, נפל בור, ראית את זה?
ראיתי ברמת גן, ברחוב רשי 10.
ברמת גן, שזה איפה שהוא מקשר אותנו לתוכנית עם חן. המדד שמשתולל. מדד
אבל לעומת זאת היה אתמול הודעה של עיריית ירושלים שהיא ממשיכה את התמ"א עד 2025.
תודה רבה לעיריית ירושלים.
כן, תבדוק כמה בניינים באמת בוצעו בירושלים בעולם התמ"א.
כן, כן, נעשה את הבדיקה הזאת. חן בוארון, חן בוארון,
תרסיוק.
נקרא לך חן, עורך דין. חן, מעניינים.
בסדר, מה שלומכם? תודה שאתם מערכים אותי פה היום.
בשמחה.
בשמחה, עורך דין בתחום הנדלן, התמחות בתמ"א 38.
בעסקאות מכר.
קדימה, מי זאת חן?
ספרי לנו כמה מילים עלייך.
אוקיי. אני עורכת דין 5 שנים. אני התחלתי את ההתמחות שלי עוד לפני שהייתי עורכת דין. עשיתי התמחות וטרום התמחות במשרדים משרדים מאוד מאוד מובילים בתחום של נדלן ושל התחדשות עירונית, של תמ"א 38 ופינוי בינוי. וככה, ברגע שנחשפתי לעולם הזה, ממש ממש אהבתי אותו, והיה ברור לי שזה הכיוון שאליו אני ממשיכה. היו רגעים, אני יכולה להגיד לך, בהתמחות שלי, כי התמחות שלי הייתה מאוד מאוד אינטנסיבית, המון שעות, תיקים מאוד גדולים שעסקתי בהם. הצגתי כחלק מהמשרד יזמים מאוד גדולים ומפורסמים שאנחנו רואים אותם כל יום בעיתונים ובחדשות. אז זה מה שרציתי, לעבוד באמת במשרדים שעושים דברים גדולים ומובילים ומשפיעים. והיו רגעים שקינאתי בחברים שלי לכיתה שהם עשו התמחות קצת יותר קלה, וב-4 כבר הלכו הביתה, אתה יודע, יותר לסמן וי, ואני באמת עבדתי נורא נורא קשה. בסוף כולנו נהיים עורכי דין, בסוף מקבלים גם את אותה משכורת, אבל אני עבדתי הרבה הרבה יותר קשה, אז היו רגעים שקינאתי בהם, אבל היו רגעים שאמרתי, אני כבר עשיתי את זה, אני כבר עורכת דין, אני פה כדי לעשות משהו משמעותי ולא רק לסמן וי. אני באמת רוצה כמה שיותר לגדול, כמה שיותר להשפיע, כמה שיותר לעשות דברים באמת משמעותיים, ולא סתם לחמם את הכיסא.
בדיעבד, נכון ללכת לעשות התמחות במשרד גדול, ובתחום מאוד ספציפי, בהסתכלות שלך?
תראה, אני עשיתי במשרד שהוא לא גדול, הוא משרד בוטיק, אבל כאילו יש שם בערך 10 עורכי דין, אבל הוא בוטיק ומתמחה רק בנדלן, הוא לא עושה עוד הרבה דברים. הרי משרדים גדולים, יש להם אפילו 150 עורכי דין, ויש מחלקות.
המון מחלקות,
יש מחלקה של נדלן. פה עושים רק נדלן. ולדעתי, אם מישהו רוצה באמת להתמחות במשהו, הוא צריך באמת את המשרד הבוטיקי הזה, שיבוא וילמד אותו מאלף ועטף הכל, כדי שיסלול לו את הדרך באמת להצלחה. כי רק שגם מתוך הפרקטיקה, הרבה פעמים אנחנו לומדים את זה בתיאוריה, אני היום עושה תואר שני, ואני עושה, אני במסלול של תזה, שממשיכה לדוקטורט במשפטים. הכל טוב ויפה על הנייר ותיאורטי, וזה טוב וזה מוסיף.
אגב, איפה את עושה את זה?
במכללה למינהל. ואחר כך הדוקטורט יהיה באוניברסיטה.
גם כבר יודעת על הדוקטורט שלך.
כן.
לא, אבל המכללה למינהל מאפשרת לעשות מסלול של דוקטורט?
מאפשרת לך לעשות את התזה, ואת הדוקטורט אתה עובר לאוניברסיטה.
אוקיי.
כדי אין להם את האישור של המל"ג. אז אני אומרת, מה שהכלים שאני מקבלת באמת התיאורטיים במסגרת התואר, זה מאוד טוב ומאוד יפה, אבל בסוף זה הפרקטיקה. רק כשאתה נמצא שם בפועל, רק כשאתה נמצא מול העירייה, מול הוועדות, מול הטאבו, ורוצה לקדם דברים, רק כשאתה חווה את זה, באמת אתה מבין במה זה באמת כרוך, וכמה לפעמים קשרים, אפילו יש לך קשר עם הפקיד בנק או עם הפקיד בטאבו, כמה לפעמים הדברים האחרים, הקשרים, יכולים לקדם אותך ולעזור לך, שזה לא דברים שהם לומדים אותך
בתיאוריה. בסוף כולנו בני אדם, אבל אני חושב שבסוף שיש לכם את הקשר עם אותו בן אדם, עם אותו... אנחנו מכירים את זה, זה לא...
בסופו של דבר עסקים עושים בין אנשים ולא בין חברות.
נכון, ואתה צריך לפעמים לדעת... לא סתם נהיו פעם, היה דור של מאחרים. מאחרים לא למדו להיות מאחרים. הם גדלו במסדרונות, עוד פעם, היום כבר אין את זה.
לא, הם פשוט היו אנשים נעימים ונחמדים, שידעו לקדם דברים. אנחנו פחות אהבנו אותם. שאנחנו עם ה...
הפכנו אותם למאחרים, קראנו למאחרים, כשם גנאי כבר באיזשהו שלב, אבל בסופו של דבר כולנו כבר היום מאחרים. נגדיר את זה ככה. מאחרים חוקיים, מאחורים מסודרים, אתה יודע, אבל אני חושב שכן. דרור, אם אתה יודע לקדם אינטרסים שלך בעירייה מסוימת, בזכות קשרים שלך, או שלי בבנק מסוים,
זה חמור, זה חמור. כי מה אתה אומר? אתה אומר שהעניינים מתקדמים בגלל קשרים, ולא בגלל אופי
לא, הם התקדמו, אבל אתה יודע, לפעמים, הרבה פעמים, אני צריך להרים טלפון, בעולם שלי לצורך העניין. אני ארים טלפון.
צריך להפריד אופר בין שני דברים. בין בסיס של היכרות אישית, שמקדמת לך דברים בגלל ההיכרות האישית, שזה חמור, לבין הניסיון המקצועי שלך, שיודע לחצוך לך הרבה דברים. ופה אני באמת...
זה אבל עובד שניהם ביחד, לא יעזור.
נכון, אבל החלק הראשון הוא בעייתי.
אתה יודע מה אני אגיד? אם לא היה את החלק השני, המקצועי, לא היה החלק הראשון.
לגמרי. אני לגמרי מסכימה, אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, בגלל שאני כל בוקר הייתי מתחילה קודם בטאבו, ואחר כך הולכת למשרד, כולם שם מכירים אותי, מי הפקיד הכי קטן להכי גדול. אם לא הייתי שם והיו מכירים אותי והיו גם סומכים עליי, יודעים שאני באמת מקצועית, אף אחד לא היה בכלל פותח לי את הדלת של רשם הטאבו ושואל אותי מה יש לי להגיד. כי מי את בכלל? אבל ברגע שמכירים וסומכים...
לא, אבל מכירים וסומכים ויודעים שאת מקצועית. ואז
מכירים ויכולים לנהל איתך איזשהו שיח,
נכון,
שאולי אבל... למישהו אחר שהם לא מכירים, הם לא היו מאפשרים לזה.
אכן, הרבה יותר קשה, אבל השיח הוא קודם כל צריך להיות מקצועי ואחר כך אישי.
בוודאי, בוודאי.
אבל אני מסכים איתכם, אנחנו מדינה לבנטינית במזרח התיכון, ואנחנו יותר קרובים לשכנים שלנו מאשר לאירופאים, אבל בסדר, אנחנו, יש לנו דרך ארוכה עוד לעשות. אתה יודע, זה חלק מהסיבות למה במדינת ישראל לוקח לקבל היתר בעיר הכי מתקדמת לתמה, שנתיים וחצי, שלוש במקרה הטוב, לעומת שלושה, ארבעה חודשים במלון שאתה מכרת בחודש העבר.
לא, לא מכרתי אותו עדיין.
לא משנה, אבל אתה יודע, במדינות האלה לקבל היתר, שלושה חודשים. תבוא עם אדריכל מסודר, תעשו את כל התוכניות, מה יש לעכב?
כן, זה, אני חושב שבסוף זה עניין...
אבל אנחנו היום עם חן, אז נשים את הפוקוס עליה. אז עשית התמחות. עברת את מבחני הלשכה, ויצאת לעצמאות או שנשארת קצת?
עבדתי במשרד שמתמחה בעיקר בתמ"א 38, תמ"א 38-2 של הריסה ובנייה, שהרבה קוראים לזה פינוי-בינוי, אבל זה לא...
הריסה ובנייה, כי זה ביחיד, פינוי-בינוי זה מעל 24 יחידות.
בדיוק. אז זה בעיקר הפרויקטים שעשיתי, עשיתי גם פינוי-בינוי, עשיתי גם תמ"א 38-1, אבל בעיקר תמ"א 38-2, הכרתי את העולם הזה לעומק.
מיקוד גיאוגרפי מסוים?
בעיקר ברמת גן, היו לי גם בגבעתיים, היו בתל אביב, אבל ממש בעיקר ברמת גן, היה לי מעל 20 פרויקטים ברמת גן. ושם, כמו שאמרתי, זה באמת להכיר כבר את כולם ואת האנשים שאתה עובד איתם, אם זה יועצי משכנתאות, חברות המימון, שמאים, אדריכלים, אתה ממש מכיר את כולם, את כל הענף הזה באופן אישי, איך באמת להוציא לפועל את הפרויקט הזה, שהוא באמת יקרה, כי הרבה פרויקטים מתחילים ולא מסתיימים, איפשהו זה נופל בדרך.
כשאת אומרת שעבד במשרד שמתמחה בתמ"א 38, אז זה מהיבט היזם או מהיבט הדיירים או מהיבט של שניהם?
לפעמים יזם, לפעמים דיירים, לא באותו פרויקט כמובן.
ברור.
אבל כן, בחלק את היזמים ובחלק את ה...
יפה. ומה הייתה ההתרשמות שלך מהמקצועיות של מחלקות ההנדסה?
במחלקת רמת גן מאוד אהבתי. הם עובדים מאוד ביעילות. תראה, בכל מקום יש את הבירוקרטיה, כן? אבל גם בזה צריך לדעת את ה... שאתה יוצר לעצמך איזושהי אפילו מנהלת, או את המאדם שמשיג לך את היתרים, מסדר לך את הבירוקרטיה, איך באמת לעבוד מולם. יש היום אנשים שזאת העבודה שלהם. הם דואגים ליתרים, אפילו לא האדריכל. הם לוקחים בן אדם שהעבודה שלו זה בירוקרטיה מול רשויות.
כן. בעיקר כשאתה צריך בשביל לקבל בסוף טופס 4 לעבור 40 חתימות, אז אתה נאלץ לעבוד קשה, אבל אני חושב שמשרדי האדריכלים, בקטע הזה, משרדי האדריכלים שלוקחים על עצמם את כל האחריות, והם עושים את כל הבירוקרטיה, אז הם, אני חושב, יש להם יתרון מסוים, אבל אני מסכים איתך שאנחנו רואים בשתי העיריות, גם מרמת גן, גם בגבעתיים, פחות אני חושב בתל אביב, את אותם אנשים שהתפקיד שלהם זה, נקרא לזה, המנהלת בצורה יפה. אני לא אוהב את המילה של אופר.
בסדר.
יפה. מה את עושה היום?
היום יש לי משרד עצמאי בראשון לציון. היום אני מלווה גם אנשים שקונים דירות מקבלן או מטעם ה-38 וגם עסקאות פרטיות. אני חושבת שהם לוקחים אותי שאני אצג אותם כי הם יודעים שהרבה שנים הייתי בצד השני ואני מכירה את כל הטריקים והשטיקים והאותיות הקטנות. אז כשהם היום קונים דירה בפינוי בינוי או בתמ"א 38, הם פונים אליי שאני אצג אותם. וזה בהרבה פעמים באמת מוכיח את עצמו כנכון. זאת אומרת, אני קוראת הרבה פעמים חוזים, ואני רואה שם סעיפים גם לא חוקיים וגם לא הגיוניים. אני פשוט מרימה טלפון לעורך דין של הצד השני, ואני אומרת לו, תשמע, היום אני פה, מחר אני פה. אני מבינה אותך, גם אני הייתי עורך הדין של יזם. אבל יש פה דברים שהם לא בסדר, ובאמת אני מצליחה לעשות שינויים ששאר הדיירים בבניין לא קיבלו. זה רק נטו הדייר שלי. וזה מסתכם בעשרות אלפי שקלים. לפעמים שאתה מחליף מילה אחת, בכל ההסכם מילה אחת.
ברור. אז בואי נלך קצת לעולם הטיפים. אני רוצה לקנות דירה מקבלן. מה אני צריך לעשות?
תראה, אני חושבת שאתה קונה מקבלן, הדבר הכי הכי חשוב...
קודם כל, אני יעלה במרכאות הרמה להנחתה, למרות שהחברה שלי אתמול הפסידו 3-0 במשחק. הרי הרבה פעמים, אני חושב שזה קצת נחלש, אבל הרבה פעמים אומר איש המחירות של היזם, זה עורך דין, זה משרד מוכר וידוע, הוא עורך דין של הפרויקט, הוא יעביר לך את ההסכם, הוא מייצג אותך, הוא רושם אותך בפועל, גם בטאבו, אתה צריך לשלם לו 5,000 שקל פלוס מע"מ, הכל טוב ויפה, יאללה, בוא נצא לדרך, בוא, רשמתי לך את הדירה, הנה תופס הרשמה, קדימה, בוא נצא לדרך, בחרתיים חותמים.
נכון, אז קודם כל, העורך דין של היזם לא מייצג אותו, הוא גם מחויב להגיד לו את זה ולהחתים אותו על זה, שהוא יודע שהוא לא העורך דין שלו, אלא אך ורק של היזם. נכון, אתה משלם את ה-5,000 שקלים, אבל זה כדי שהוא ירשום את הדירה על שמך בסופו של דבר בטאבו.
שהוא יהיה החברה משכנת בהמשך.
נכון, ואגב, זה אמור לכלול כבר את הכל, גם את הרישום של התסריטים.
גם את התסריטים?
זה אמור, כן, יש החלטת ועדה, ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, שמחליטה שזה אמור לכלול את הכל, בפועל זה לא כולל.
לא, זה לא כולל תסריטים. הם צריכים להביא את התסריטאי, את זה שעושה תסריטים, בשביל כל חדר הם לוקחים כסף.
נכון, אז זה לא חוקי. זה לא חוקי, צריך לשלם רק 5,000 שקלים, כולל הכל.
כולל התסריטים.
נכון.
הופה. דרור, ממה התלכלכת?
לא יודע, מתפרק
פה... מתפרק
האולפן.
כנראה מהאלם.
לא.
ולא באמת תוכפים את זה לצערי. היו משרדים שבאמת, שפניתי לעורך דין שלהם, אמרתי להם, תקשיבו, זו דרישה שהיא לא חוקית. יש כאלה שבאמת הסירו את זה מיד, ויש כאלה שאמרו לי, נכון, אנחנו יודעים שזה לא חוקי, סלווי. את רוצה תקני? את לא רוצה? אל תקני. או גם אחד אפילו עוד יותר התחכם ואמר לי, אין בעיה, אם את עומדת על זה וזה החוק, אני אוריד את זה, אבל קחי בחשבון שהיזם לא יוותר על הכסף הזה, הוא פשוט יכניס את זה לקונה שלך במקום אחר.
תמיד, הכל בסוף יורד על הקונה, זה לא יעזור. שיגידו בעסקה לא כולל מדד תשומות הבנייה, תדעו, קונים יקרים, שיכניסו את זה, יכניסו את האלמנט הזה איפשהו. זה לא... תמיד זה ככה עובד. אין מתנות בחינם.
רגע, אז פה בעצם החידוד שלך זה, חבר'ה, זה נכון שאמרו לכם והכתימו לכם וניסו להעלים את זה, אבל אני אומרת לכם, אל תתפשרו, קרו עורך דין מטעמכם.
חד משמעי. תראה, בגדול אני לא אובייקטיבית כי אני עורך הדין, אז מן הסתם שאני אבוא ואגיד את זה, זה לא נשמע אמין. אבל אני אשים את עצמי רגע בצד. אני מכירה את החוזים האלה. אני יודעת גם באמת את המשמעות של כל מילה. אני יודעת לעשות הבדל גם כשאני הצגתי את היזם. אני רואה חלק מהדיירים מה קיבלו וחלק מהדיירים מה קיבלו. זאת אומרת, גם ראיתי מקרים שבנוסף להצמדה, הצמדה של המדד, ביקשו בנוסף עוד ריבית, למרות שזה אמור להיות כולל את הריבית.
יש לאחד היזמים 3%, איך קוראים לו? אני לא רוצה לציין את השם, יש איזשהו אחד היזמים הגדולים, יש לו באופן אוטומטי 3%. למה? כי בא לו.
לבקש תמיד אפשר.
זה הדברים שכאילו אותי באופן אישי מעצבנים, כי אני אומרת, מה שמגיע לך מגיע, וזה כאילו מרגיש שיש איזשהו פרט קטן שאומר, זה חווה בשפה שלנו המזרחים. זה חווה. וזה לא פייר, אם מגיע לך בשמחה, אבל אל תכניס פה עוד משהו גם, אגב, לגבי התסריטים, הוא אומר לך על כל חדר, בנוסף מע"מ, בנוסף הצמדה. מה קשור הצמדה? אני רוצה, חווה. הוספתי לך גם הצמדה. לדעתי יש פה דברים שהם באמת...
אבל את נוגעת עכשיו בעיקר בנושאים מסחריים, או גם בנושאים...
קודם כל, זה משפטי אסור לעשות את זה. זאת אומרת, אם יש עורך דין מצד שלך, והוא יבוא ויגיד לעורך דין השני למחוק את זה, הוא מחויב למחוק את זה, כי זה באמת לא חוקי. עכשיו, אם לא לקחת עורך דין, אתה לא יודע את זה.
אוקיי.
אתה פשוט משלם. עכשיו, גם כשאתה בוחר את העורך דין, אתה באמת צריך לבחור עורך דין שמתמחה בתחום הזה, ושמכיר הסכמים של קבלן, שיכול לבוא ולהגיד מה בסדר, מה לא בסדר, כי אני נתקלת בדברים.
את אומרת בעצם, אם אני מאזין ומחלק את החיים, את אומרת לי, תראה דרור, יש עולם של רכישה מקבלן, שזה משהו אחד, יש רכישה בפרויקט של פינוי בינוי, זה משהו אחר, יש עסקת מחר של דירת יד שנייה, זה משהו שלישי, יש ייצוג יזמים בפרויקט, זה משהו רביעי, ויש בחמישי, זה בכלל ייצוג היזם או הדיירים, לא זוכר מה אמרתי קודם, באותו פרויקט. כל אחד מהם זה בעצם נישה, התמחות, איך את מגדירה את זה?
כן, כן, זה עולם אחר. אני עשיתי התמחות במשרד של נדלן, ולאחר מכן שהפכתי להיות עורך הדין וחיפשתי משרד, אז ראיתי משרד שההתמחות שלו זה התחדשות עירונית. חשבתי שזה אותו דבר, נדלן, נדלן, מה יכול להיות?
או, משפטית.
בדיוק. עולם אחר. נכון שיש דברים דומים ועדיין יש פה טאבו והערות הזרה וכל מיני מושגים שמוכרים לנו, אבל זה עולם אחר.
בתור יועץ משכנתאות שמלווה לקוחות מיזמים, מקבלנים, מהתחדשות עירונית, יד שנייה, זה עולם אחר. תמ"א 38 זה עולם אחר, וגם בתוך התמ"א 38 זה כל כך מורכב, שעל באמת אני אומר ללקוחות הרבה פעמים, תמצאו עורך דין, שהוא לא עשה את העסקה למשפחה שלכם, שמגיל, שקנה לכם את הדירה להורים.
זה שעשה את העסקת גירושים, הוא לא זה שמתאים.
זה על אחת כמה וכמה, אבל אתה יודע, קנה להם את הדירה לפני 15 שנה להורים בקריאת מוצקין. זה נחמד, אבל היום בקריאת מוצקין אין תמ"א, הוא לא התעסק אז בתמ"א. תבדקו שיש לו ניסיון בתמ"א. היא כל כך מורכבת, ופתאום אתה מגלה תמה בלי ליווי בנקאי. והעורך דין רוצה כסף, ובלוח תשלומים, הוא צריך כבר להעביר כסף, והם צריכים למכור דירה. אתה יודע מה הבעיה? סתם אני, סליחה שאני... בלי ליווי בנקאי, כמעט אף בנק לא יאפשר לך לתת, להקדים, להוציא משכנתה, לפני שתשלם 100% מהעון העצמי שלך. נניח אתה רוצה לעשות שיפור דיור.
כן.
ואתה רוצה להגיד, אוקיי, אני שם 15% על עצמי.
אתה הולך לקנות דירה חדשה בעסקת תמה?
בעסקת תמה, לצורך העניין.
אחד, שתיים.
לא משנה כרגע.
אוקיי.
אין ליווי בנקאי. יזם לא צריך ליווי בנקאי.
נכון.
הוא מסודר, סבבה. לך יש דירה שאתה רוצה למכור אותה. ממנה אתה מביא את מרבית העון העצמי שלך.
כן.
עכשיו, אתה בונה על מיליון שקל מהדירה שלך, אתה עוד לא מכרת את הדירה שלך, אתה יודע.
עוד לא קיבלת את כל התשלום על הדירה.
בדיוק, בנק המשכנתאות אומר לך, רק אחרי שאתה תביא את כל התשלום של הדירה שלך. את כל התשלום, כלומר, את כל המיליון שקל, נניח אתה רוצה מיליון שקל.
אם הבנק יכול לקבל הערת הזרה?
בגלל שאין ליווי בנקאי? בעייתי. בעייתי, אני אגיד לך, יש בנק אחד שכן הסכים לדבר הזה, וזה בתנאי שהפרויקט כבר נמצא בשלב של 80%. אם אין ליווי, ברוך. ואם חתמת על החוזה והתחייבת לתוכנית מימון, והעורך דין הסתכל, רכישה מהקבלן, זה מאוד פשוט.
נכון מאוד. לגבי באמת העניין הזה של הבטוחות...
סיפור אמיתי.
אני ברור.
לגבי הבטוחות, שאלת אותי גם מקודם, מה אני באמת טיפ או המלצה. אני תמיד אומרת, אתם חייבים ליווי בנקאי. זה יכול להיות חברת ביטוח ותקבלו פוליסת ביטוח, או בנק ותקבלו ערבות בנקאית, אבל רק אחת משתי החלופות האלה. זאת אומרת, החוק גם מאפשר הערת הזרה. ראינו מה קרה עם הערות הזרה, ראינו שזה הגיע לבתי משפט, זה הגיע לבית משפט עליון, ובית משפט עליון מחק את הערות הזרה, והרוכשים נשארו בלי כלום.
במקרה הספציפי הזה על רחוב יהודה הנשיא 7 ברמת גן, הוא קצת יותר מורכב, כי מי שיחפור פנימה יבין שלכאורה מי שמכר את היזם מכר את הדירות לבני המשפחה שלו ועליהם נרשם הערת הזרה, אז זו הסיבה בעצם המרכזית.
כן, אבל זה נותן לך פה באמת איזשהו תקדים. אתם באמת מבינים שיש בעיה בחוק המכר דירות הבטחת השקעות, שאם אתה נותן ללקוח רק בטוחה מסוג הערת הזרה, זה עדיין בטוחה שהיא לא מספיק חזקה. זה לא כמו ערבות בנקאית. גם לממש, אגב, ערבות בנקאית זה לא הכי קל.
ברור, אבל זה נותן שקט נפשי למישהו. עצם עובדה שיש בנק, אנחנו מכירים הרבה יזמים גדולים מאוד במדינה הזאת, שלא צריכים את הבנק המלווה. יש להם, הם סוחים על כספים.
לא בטוח. אני לא נכנס לזה, אבל לא זה הדיון.
לא, אבל הרבה פעמים הם יעדיפו להביא את כפן שיווקי בכלל. את הבנק המלווה, ולהחליט. בסוף הם מכניסים את הריביות ואת העמלות על הלקוח.
נכון, כדי ליצור ודאות.
בדוח אפס, אתה שם סעיף מאוד משמעותי של ריביות, בדיוק, מימון. ובסופו של דבר, איך שאתה אומר, בסוף זה מתגלגל לשורה התחתונה, וזה ברור שזה יגיע לשם.
כן, ויכול להיות שיש חלק מהפרויקטים שכדאים.
אז היינו ברכישת דירה מקבלן, שאת אומרת, יש היבטים משפטיים ויש היבטים מסחריים, שאני כבעלת ניסיון משני צידי המתרס, אומרת ללקוחות שלי 1, 2, 3, 4, ויודעת לשמור עליהם ולחזוך להם.
חד משמעית.
יפה. אז עוד פעם, כשאני בא לקנות, אופר תהיה איתי רגע, אני בא לקנות דירה מקבלן, חפש עורך דין שהמומחיות שלו היא בליווי רוכשים מקבלנים?
כן, תראה, בגדול ההתמחות זה נדלן, אבל כן תוודא שיש לו ניסיון בעסקאות מקבלן, זאת אומרת, יכול להיות שיש לו רק בדירות יד שנייה, שזה דומה ושונה, שכן תראה שבאמת יש לו ניסיון, שהוא כן עשה עסקה אחת או שתיים, וגם אפילו תבקש לראות לדוגמה, יכול להיות שהוא, הרי בסוף אחר אנחנו עושים נספח שינויים, תראה איזה נספח שינויים, מה הוא באמת דרש, מבחינת כמות, אולי הוא רק כתב עמוד אחד, אולי הוא כתב דברים שהם לא באמת עושים שינוי משמעותי ללקוח, זאת אומרת רק העיקר, אתה יודע, לסמן וי, לראות באמת משהו משמעותי, שייתן לך דוגמה, איך באמת חסכת ללקוח, מה שינית, כמה הערות, אני יכולה להגיד לך שאני נספח שינויים שלי זה 10 עמודים, וכאילו עורכי דין אומרים לי, בחיים לא קיבלנו כל כך הרבה הערות.
אבל יכול להיות שגם אותו תגיעי לקבלן ותקבלי חוזה, והחוזה בסדר. קורה פעם לאחד למיליון. ואני חושב שעדיף גם להגיד ללקוח, עברתי על כל החוזה, קראתי את הכל, לא היו סעיפים לתקן.
קרה לי פעמיים. פעם אחת בפרויקט של פינוי בינוי, ופעם אחת מקבלן רגיל.
אז זה מצוין, אני חושב שזה דבר מצוין, ולא יש, זה בסדר, אני חושב שאמרתי פעם ללקוח, כך גם בתמה שלו, במחיר למשתכן, שאין יותר מדי מה לשנות, כי כולם אומרים, אז שהעורך דין יגיד לך שהוא עבר על החוזה, על ה-200,000 עמודים האלה, וזה בסדר. כי אתה לא תקרא ולא תבין את כל ה-200,000 עמודים האלה.
נכון.
שזה חלק מהעניין.
אז אני אומרת, תראה, גם אנחנו מבחינת שכר טרחה, אנחנו מגלמים קודם כל באמת את העבודה שלנו, את השעות, כמה אנחנו באמת עובדים. אם אני צריכה לעשות גם הערות, זה ייקח לי יותר שעות וזמן, אבל מעבר לזה, זה האחריות המשפטית. כי אם בסוף אני באה ואומרת לך, תשמע, זה בסדר, האחריות היא עליי. אם בסוף משהו לא בסדר, אתה תבוא אליי בטענות ובצדק. אז האחריות זה גם מגולמת פה. אני רציתי לדבר איתכם על מקרה שהיה לי אתמול, שלא קשור לא לתמה ולא ל...
אבל רגע, אולי ניתן להפסקת שיר 5 דקות? לא, 3 דקות. הפסקת שיר, ואז תספרי לנו מקרה שהיה לך אתמול? נהדר.
איזה שיר אתה בוחר לנו?
בחרתי את האמת שיר שמזמן לא שמעתי. אני, מי שיקשיב לזה. לא, את האמת, שנים לא שמעתי אותו.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין, מערכים את עורכת הדין חן בוארון.
תרסיוק.
כל פעם אתה נתקע בשביל התוכה החדש שהוספתי.
תביאו שמות אשכנזים, ליכטנשטיין.
לא, זה רוסי, לא? מה זה תרסיוק?
כן, אוקראיני.
אוקראיני.
אוקראיני. טוב, דרור. שלוש שנים אנחנו פה ברדיו סול.
היום אנחנו חוגגים.
חוגגים שלוש שנים.
אתה לא מבין איזה ארוחה מחכה בחוץ.
אני שוקי עוד מעט יגיע לאולפן עם הארוחה שלו והכל שלוש שנים.
ואז הוא יגיד, אני מזמין אתכם היום בכפר קאסם. הם ברמדאן. לא, נצטרך לדחות את זה.
לא, אפשר דווקא לנסוע כפר קאסם, אין תור. סיפור מאתמול, חן.
סיפור מאתמול. האמת שזה לא סיפור שלי. התקשרה אליי חברה שהיא יועצת משכנתאות, והיא התקשרה אליי ואמרה לי, חן, את חייבת לעזור לי. אני לא יודעת מה לעשות. אז מה המקרה, מה קרה? אז היא אמרה לי, תקשיבי, הלקוחות שלי קנו דירה, ועכשיו הבנק לא מוכן לתת להם בכלל משכנתה. מאיזה סיבה? אז היא אמרה לי, השמי, הגיע השמי של הבנק, הם לא עשו שמאות מוקדמת, הגיע השמי של הבנק, ואומר שהוא לא מצליח לזהות את הדירה. התסריט שיש בעירייה והתסריט שיש בטאבו לא תואם, ממש כאילו מדובר בדירה אחרת לגמרי. אין בכלל התאמה, והוא אמר לבנק שבמצב הזה, הוא לא יכול בכלל לאשר...
לא יכול לבצע שמות.
אתמול הוא עלה פוסט של... קראתי. אותו? של שמי מחיפה, אני חושב, עורך דין או שמי, אחד הפוסטים החשובים ביותר שיצא לי לקרוא, מעבר לפוסטים שאני כותב.
רגע, אבל בואו ניתן לכן.
כן.
לא, לא, זה מעניין אותי.
הפוסט בא ואומר על ההבדל בין הטאבו לבין היתרי בנייה, בתכלס. הטאבו, תסבירי לנו אתכן, מה הוא מגדיר?
בטאבו כתוב לך קודם כל בנסח את הדירה עצמה, את הפרטים שלה, ויש לך את המסמכי בית משותף שמגדיר את כל הבניין, יש לך תקנון, צו ותסריט, וממש ממש אתה יכול לראות בעיניים בתסריט איך הדירה אמורה לראות, להיראות, כמה חברים.
אבל הטאבו בתכלס הוא הבעלות שלי על הקרקע.
נכון.
זה הבעלות, זה טופס הבעלות. זה לא בהכרח שהבנייה, שהבית בנוי לפי ההיתרים. כי יכול להיות שבוצעו שינויים, יכול להיות שנסגרו, יכול להיות שמי שעשה את הסרטוט והעביר אותו לטאבו לא עשה אותו בצורה נכונה. כלומר, זה שני עולמות שונים. ולמעשה מה שאני מבין, מה שקרה כאן, זה שהם קנו דירה של השכנים, כנראה יש הצלבות, לא עשו את הסרטוט כמו שצריך.
נכון. זה בדיוק מה שהיה כאן. וגם לפעמים צריך לראות התאמות קודם כל בין הטאבו, בין העירייה, וגם מה שבפועל, יכול להיות שבפועל דומה למה שכתוב בטאבו, או שבפועל דומה למה שיש בעירייה, או שבפועל בכלל משהו שונה לגמרי.
אני מכיר מקרה של דו משפחתי, שרחובות שלמים ביישוב קהילתי החליפו, הכל היה הפוך ברישום. רחובות שלמים, זה חלקה, אני לא זוכר אם יש שם שתי תרתי חלקות, או הסכם שיתוף, הכל הפוך.
עכשיו, בתכלס, אתה יודע, בעולם רגיל, בא, קונה, מה הבעיה? זה הדירה שלי, וזה... אבל זה עולם משפטי, כל כך מורכב.
רגע, איך פתרתם?
בגדול, הצעתי לה שתבדוק איזושהי חלופה, כי הבעיה הייתה, זאת אומרת, היתר דומה בפועל. הצעתי לה שתעשה תיקון של הבית המשותף, שתתקן את התסריט בטאבו, ואם זה יצליח, זה הדרך היחידה, כי אחרת הם באמת בבעיה.
אבל צריך לזכור שתיקון תסריט בטאבו זה לא עניין של יומיים וחצי, זה דבר שיכול...
וזה גם כרוך בעלויות של עשרות אלפי שקלים.
אחד עלויות, שתיים, זה גם יכול להגיע להפרת הסכם, כי בתכלס היא התחייבה מול המוכר להעביר תשלום ביום X, ובדרך כלל אנשים הולכים לבנק המשכנתאות חודש, חודשיים לפני שהם צריכים לשלם.
יש פה עורך דין שנמצא בבעיה, העורך דין שלהם.
העורך דין נמצא בבעיה, זה גם מה שישר שאלה אותי, אני יכולה לתבוע את העורך דין, אני יכולה לתבוע את העורך דין, קודם כל את יכולה לתבוע את העורך דין, אבל אני מנסה למצוא לך פה פתרונות מעבר לתבוע את העורך דין, בסדר, נשאיר את זה לסוף אם תצטרכי. בוא נראה איך כן, ולא רק לחפש עכשיו את מי לתבוע, כי כן, הלקוח שלך עכשיו בבעיה והוא בפני הפרת חוזה. אז אני לא מרחמת על העורך דין שטיפל בעסקה, אבל בוא ננסה לראות איך כן, העלינו גם שמי על הקו, כאילו כשדיברתי את הילד תהיה עוד שמי לשיחת ועידה, ואיך באמת לעזור לה במצב שהיא נמצאת בו עכשיו. ותראה, בגדול, זה לא אמור להיות האחריות של העורך דין. לבדוק היתרים בעירייה. אנחנו לא מוכשרים לזה, לא מוסמכים לזה, לא לימדו אותנו את זה, והרבה פעמים אנחנו לא עושים את זה. אבל מה שכן, יש פעולות בסיסיות שאנחנו כן אמורים לעשות, או כן להטריע. זאת אומרת, שאם אני מוציאה היתר, או את בגרמוש כאן, או רק תסריט, ואני, למרות שאני לא מומחית בתחום, ואני לא שמעית, אני שמה לב למשהו חריג, אני חייבת להטריע את זה בפני הלקוחות שלי, ולהגיד להם, אתם חייבים לעשות שמאות מוקדמת, כדי להסיר מעצמי את האחריות הזאת, שלא אמורה להיות עליי מלכתחילה, כי אני לא שמעית, אבל ממש להטריע את זה בפניהם, יש לי חובה כזאת כלפיהם. אגב, היה לי כזה מקרה, שבאמת ראיתי שיש חוסר התאמה, בין בהיתר, בעירייה, היה 3 חדרים, ובטאבו 4 חדרים, והלקוחות שלי לא רצו לעשות שמאות מוקדמת, בשום פנים ואופן, כי זה עולה 2,500 שקל פלוס מע"מ. אמרו, הוצאנו כך הרבה כסף, לא רוצים לעשות שמאות. אז אני ממש העליתי את זה על כתב, שאני התרעתי את זה בפניהם, שאני מעבר להמלצה, אמרתי להם שהם צריכים לקחת שמאות, אחרת אני לא מייצגת אותם בעסקה, כי בסוף זה יחזור אליי, כי בסוף האחריות היא שלי. ובאמת באותה עסקה, בסוף הם לקחו שמאי, ובמזל שהם עשו את זה, כי השמאי לא הצליח לזהות את הדירה, והוא אמר להם שאם הייתם עושים את זה אחרי החתימה, הייתם בהפרת חוזה, כי לא הייתם מקבלים את המשכנתה.
יש לנו חבר טוב, שהגיע לפה איזה פעם, פעמיים, שמאי גלעד פאר, שתמיד אומר, אתם משקיעים ברכישת רכב שעולה 30,000 שקל, 750 שקל בבדיקת קנייה, ואתם קונים דירה ב-2 מיליון שקל, ולא תשקיעו 2,500 שקל בבדיקת הנכס?
אני אגיד לך למה זה נראה ככה, כי אני חושב בעולם של הרכב זה איפשהו השתרש לך שהיית ילד ונסעת עם אבא שלך לבדיקות קנייה. וזה נראה לך טבעי חלק מההליך. ובעולם של רכישת נדלן, מכיוון שפתאום היום אנחנו כל כך הרבה יועצים יש. יש לך עורך דין, יש לך מתווך היום, יש לך יועץ משכנתאות, ופתאום נראה לך כולם עושים עליך
סיבוב. בדק בית.
בדק בית, ונראה פתאום שכולם עושים עליך סיבוב.
כן.
אני חושב ששם התחושה.
פתאום יש לך 10% מתווסף למחיר הדירה, או לא יודע כמה אחוזים. לא 10%, אני מגזים.
אני חושב, אתה יודע, אני
4-5% נוספים.
לצורך העניין, בנכס, בצ'כה שדיברנו עליו, עוד פעם, לא נכס שלי, אבל אני מעורב שם, אבל, וזה גם בחלק מהמדינות. אני חושב בארצות הברית, אתה משלם דמי תיווך של 5% או 4%.
6% הם מתחלקים 3-3.
6%, 3%.
בארצות הברית.
דרך אגב, בצ'כה הם משלמים שם 3%, שהוא כולל גם את עלות העורך דין שהם דואג לכל
אנחנו תמיד אומרים, גם בארץ, אתה משלם 3%, כי זה 2.5 פלוס מע"מ.
כן, בדיוק. אז אני
זה 3%.
אני חושב שברגע שידעו להכניס את כל הסל הזה, אתה קונה דירה, יש לך סל, שזה השמאות המוקדמת, היא מאוד מאוד חשובה. ואתה יודעים, גם אם אתם לא רוצים שמאות מוקדמת, במקרה נחזור לעולם שלך, לעולם התמ"א 38, תאשרו את הדברים האלה מול הבנקים. הרבה פעמים צריכים להבין שהפרויקט צריך להיות מאושר מול הבנק. הבנקים, יש להם שאלות. היום כל עסקת בטח חתורת מגילת השאלות של הבנק הכתום, עם השאלות לפרויקט, ואז צריכים להעביר את זה לפרויקט, ושם מתעצבנים, מה אתם שואלים? יש לנו כבר אנשים שקיבלו משכנתאות, וזה דברים שצריכים לדעת להוסיף אותם בחוזה. אני כל כוח שיש לו אותם, אני מבקש להוסיף, היזם חייב לענות על כל השאלות, ולחתום על כל המסמכים שיוצגו על ידי בנק המשכנתאות. בלי
חד משמעית.
ואחרת זה נחשב, ואם הוא לא יצא את זה בזמן, זה לא הפרת חוזה מבחינת לוח התשלומים, אם זה עיכב את התשלומים, סליחה.
זאת אומרת, אתה אומר לעורך דין שיכניס את הסעיף הזה לחוזה.
יש לי אימייל כזה, הודעת וואטסאפ לעורכי דין, קבועה, שאני רושם להם, אני מתנצל שאני שולח לכם את זה, אבל מניסיון, יכול להיות שאתם כן מכירים את כל ההודעות האלה. סתם, הדבר הכי בסיסי, בן אדם שמוכר את הדירה של, שהוא ירש אותה, שרשומה עליו, יש בנקים שיבקשו מבת הזוג לחתום על כתב ויתור במשכנתה. בת הזוג לא רוצה לחתום. למה? כי אם בדיוק בהליך גירושין נניח. לא רוצה לחתום. אין משכנתה.
מהבנק הספציפי הזה.
מהבנק הספציפי הזה. יש בנקים דרך אגב שלא מבקשים את זה. כל כאלה דברים שאתה יודע.
אגב, יכול להיות שהעורך דין יבקש את זה. העורך דין של המוכר, של הקונה במקרה הזה, שריחרח והבין שיש בעיות בין בני הזוג, יכול להיות שהוא יבקש.
זה קונה כאלה דברים, אתה יודע, עסקת ירושה היה לי לפני כמה זמן, ששבעה ילדים מכרו את הדירה. אתה צריך להחתים את בנות הזוג שם. עכשיו, מספיק שאחד בסכסוך, אחת לא בארץ, או קונה כאלה דברים, והם לא מבינים על מה הם חותמים, והם לא סיפרו בכלל שהדירה הזאת מיירשו אותו. יש כל מיני סיפורים. אנחנו ישראלים, יהודים, לא חסרנו סיפורים על כלום. נגדיר את זה. אז חלק מהדברים שצריכים לשים דגש, ובמיוחד בעולם תמ"א 38, שאנחנו מזהים שזה דבר שנהיה מאוד מאוד פופולרי. את מגיעה מראשון, נכון?
נכון.
ראשון, איך היא בעולם התמ"א? כי יש לה עוד שטחים להתפרטח לנכסים חדשים, נקרא לזה.
כן, עכשיו יש שם התפתחות של תמ"א, אבל אתה יודע, בגלל שהתמ"א, תמ"א, אז זה רק פרויקטים שכבר התחילו בעבר, ועכשיו הם בשלבים אחרוניים. יש הרבה פרויקטים שהתחילו כבר ממש כשהתמ"א רק יצא, ב-2007, 2009, ועד היום כלום ושום דבר.
כי?
מאלף ואחת סיבות. הרבה פעמים היזמים צריכים להשלים כל מיני מסמכים, ופעמים הוא לקבל אישורים מהעירייה, וזה מתעכב על אישורים, ואז בסוף היזם כבר... כבר ויתר על הפרויקט, ואיפשהו הם מתחלפים, פתאום יזם אחר נכנס, לפעמים הוא לא עושה כלום, אבל עדיין הדיירים חתומים לו בלי סעיף יציאה, כלומר הם כבולים אליו, ולא יכולים לעשות את זה עם יזם אחר. נתקלתי בזה בראשון אגב.
יש לנו דרך אגב שאלה כאן בפייסבוק, אני רואה מגברת רות, מה עורך הדין, מה עורכת הדין, אומרת לגבי פרויקט תמ"א 38 שבו העורך הדין שמייצג את בעלי הדירות מקבל שכר טרחה מהיזם. זה סוג של ניגוד אינטרסים. אשמח שתעני לה באמת על הדבר הזה, כי באמת במרבית פרויקטים של התמ"א חלק מההסכמים...
אז אני רגע ארחיב טיפה, בסדר?
כן.
כי יזם של תמ"א, כשאתה בא לדיירים, אתה בא ואתה אומר להם, אתם עושים את העסקה, אני לא משתמש במולך נטו, אתם עושים את העסקה ואתם לא תוציאו כסף מהכיס. את כל הכסף לפרויקט הזה, אתם תקבלו בזכות שימוש בזכויות שוקנו לכם בגג. הדיירים לוקחים עורך דין שייצג אותם, והם לא רוצים לשלם לו את ה-10, 15, 20, ראיתי גם 25 אלף שקל לכל דייר ודייר. הם מפילים את התשלום הזה בבוא היום על היזם. בעצם מי שנתן את הכסף ליזם, את הכסף לעורכי הדין, זה היזם. זו הרחבה של השאלה. ואז נשאלת השאלה, אם אין פה ניגודי אינטרסים.
כן.
שבעצם אתה מייצג, אני מייצג, אני היזם, אני עורך הדין מייצג את אופר, אבל מי שמשלם לי זה היזם.
דרך אגב, גם מפקח בנייה מטעם הדיירים משולם על ידי היזם.
בדיוק. אותו שאלה. זאת אותה שאלה.
ותשובתה שלכן היא...
תראה, אני יכולה להבין פה את הניגוד עניינים. וזה גם עכשיו עלה לאחרונה. ממש זה היה גם אצלנו.
לפני שבועיים.
כן, ממש מדברים על זה, מבינים את הבעייתיות שבזה. אבל מה שאני יכולה להציע במקרה כזה, שקודם כל אתם בוחרים את העורך דין שלכם, שאין לו קשר ליזם, הוא לא מכיר את היזם, לא עשה איתו פרויקטים אחרים לגמרי, אין לו קשר של היזם, ליזם הזה, ואתם רוצים אותו, ופשוט מבחינת המסע ומתן מול,
אנחנו,
מול היזם...
הנה אני מכשיל, אבל אנחנו יודעים שאותו עורך דין שמייצג אותנו, מייצג פה עוד שניים, שלושה מבניינים מול יזמים, אחד מהם זה גם היזם שלנו. כלומר, זה לא מפגש ראשון של העורך דין שאנחנו בוחרים עם היזם, הוא כבר יודע איך להתנהל איתו, הוא כבר הסביר לנו כמה הוא מכיר אותו, הוא מכיר את העורכי דין שלו, ולמה זה נכון לנו לבחור בו, כי כבר הם היו בעסקה משותפת.
אז תראה, קודם כל יש לזה את היתרונות שלהם, ואני יכולה להגיד לך את זה מניסיון, כי היו פרויקטים שאני הייתי עורך דין של היזם, ובפרויקטים אחרים אני הצגתי את הדיירים, אבל כן אני יכולה להבין את הבעייתיות שבזה, וזה מה שרוצים באמת להגביל, שעורך דין שייצג בפרויקט אחר, לא יוכל לייצג בפרויקט אחר דיירים. זה מה שיהיה, לדעתי זה נכון.
אוקיי, אז אנחנו...
למרות שזה פוגע לי בכיס.
אז אנחנו נבהיר. תשאלו את העורך דין, האם יצא לך בעבר לעבוד עם היזם הזה? יגיד לכם כן או לא. יגיד לא, מצוין. יגיד לכם כן, תשאלו אותו. ייצגת את היזם או ייצגת דיירים? נגיד לכם, ייצגתי את היזם, בעייתי. כי יכול להיות שבפרויקט הבא, הוא עוד פעם ייצג את היזם מול קבוצה אחרת, ואז אתם עלולים להיות בסיטואציה לא נעימה.
נכון.
אמר לכם, לא, אני מייצג רק דיירים, אבל כבר נתקלתי ביזם הזה, אני יודע לעבוד איתו. סופוס, לכו קבלו המלצות מדיירים שעבדו איתו. ומוועד, מנציגות של דיירים שכבר עבדה איתו. תשמעו מה יש להם להגיד.
נכון, אני תמיד אומרת שאתם בוחרים את העורך דין שלכם, גם ככה אתם לא משלמים לו את הכסף. אז תבדקו עליו, תראו פרויקטים שהוא עשה, תראו מה אומרים עליו.
על היזם את אומרת, על העורך דין?
לא, על העורך דין. כשאתם בוחרים עורך דין, אני הרבה פעמים נתקלת שאני רואה שפשוט בוחרים עורך דין כי הוא הבן דוד של אחד השכנים, או כי הוא עוסק בנדלן, לאו דווקא בהתחדשות עירונית, אבל חושבים שכן, או קיבלו המלצה כזאת ואחרת, תבדקו אותו. לאו דווקא גם העניין הכספי.
כי... יכול להגיד לך שמהאירוח שלנו כאן מדי יום חמישי מעכשיו והלאה.
כן, מה שהיה. מה,
לגבי שלישי, השלוש שנים שעברו פה.
לא מסתכלים אחורה, לא מסתכלים אחורה.
אז יש עורכי דין שהתארחו פה, שבאו ואמרו, אנחנו מייצגים רק דיירים, אנחנו לא נייצג יזמים, לא תראה אותנו באף פרויקט מייצג יזם. ואני חושב שגם היו פה עורכי דין, לפחות בשיחות הטלפון, שאמרו, אנחנו לא מייצגים דיירים, וגם אין לנו במשרד עורכי דין, שזה תחום ההתמחות שלהם.
חושב, אנשים מעדיפים לברוח מייצוג דיירים.
לא, הפוך.
תראה, אני הצגתי גם וגם. לי אישית יותר קל לייצג את היזם מדיירים, כי דיירים זה באמת קצת יותר מורכב, אבל אני כן חושבת שיש יתרון בעורך דין שמייצג גם וגם, כי אתה מכיר, כי אתה מכיר את זה משני הצדדים. אתה יודע מה חשוב ליזם, אתה יודע מה חשוב לדיירים, ויש לך ראייה הרבה יותר רחבה ממישהו שעושה רק משהו אחד.
נכון.
שיש לך את הידע הזה, יכול להיות שאחרי שיש לך את הידע, תבחר שמהיום ועלה אתה עושה רק יזם או רק דיירים. אבל כן שתכיר כן. בפרקטיקה בשטח.
צריך לזכור עוד משהו. כשבניין מתארגן, אז יש לו נציגות. ובנציגות הזאת רצוי שיהיה מישהו מעולם המשפטים, ומישהו מעולם המימון, ואולי גם מישהו מעולם העיצוב והאדריכלות, ואז אתם יודעים שיש לכם... גוף מייצג כמו שצריך, שהוא בעצם מנהל את העורך דין. הרבה פעמים יושבים פה עורכי דין שחושבים שהם מייצגים את הנציגות, או הם מייצגים את הפרויקט, ואני אומר, אל תתבלבלו, אתם נותני שירות לאותה נציגות, ואם יש לכם עורכי דין, או עורך חשבון, או אנשים שכבר מתמחרים ביומיום בעולם הזה, תהיו רגועים, יש לכם, ויש לכם עורך דין סביר, אז... זה על הכיפק.
אפרופו עורך דין סביר, יש לנו יועץ סביר. המומחה שלנו, את מכירה את ריקו?
עכשיו אני מכירה.
ריקו!
מה המצב? מה נשמע?
איזה איחור קלאסי יותר מדרור בכל התוכניות ביחד.
דווקא אני מסתכל על זה, אתה יודע, אני מנסה להסתכל תמיד אחרת, בזווית אחרת. משנה מקום, משנה מזל. שינינו מיום שלישי ליום חמישי. אמרתי, יאללה, ניכנס בסוף התוכנית, לא בהתחלה.
אולי נתחיל לעשות את זה, צריך לראות איך זה זורם. מה העניינים?
בסדר, חם לי, איך אתם? מה קורה באולפן?
לנו נעים מאוד במיזוג, אני חייב לציין. במיוחד שאנחנו יודעים שכשאנחנו יוצאים מפה, מחכה לנו הוגה ענקית לכבוד יום הולדת 3 לתוכנית שלנו ברדיו סול. היום אנחנו חוגגים בדיוק 3 שנים לתוכנית הראשונה כאן ברדיו סול.
מה, זה מרגש, אני זוכר את השידורים מכפר סבא שם, מהבניין הקטן בצומת, יאללה, איזה דרך.
ריקו, אין לנו יותר מדי זמן, כי יש לנו כבר תוכנית אחרינו, אז אנחנו בוא נתקדם ככה ו...
ספר לנו, ריקו, יש דברים חדשים שכדאי לספר למאזינים מהשבוע, שבועיים האחרונים?
האמת שלא, משבוע שעבר אין יותר מדי דברים מעניינים ומיוחדים, האמת שבועיים, אין יותר מדי דברים מיוחדים. אבל דווקא אני חושב שנושא ההתחדשות העירונית שאתם מדברים עליו וככה בכל התוכנית, אני חושב שהוא מאוד מעניין. בטוטו לוטו הזה, האם ימשיך ואיך ימשיך באוקטובר 2022, שזה אוטוטו, זה בפתח. אנחנו רואים את השוק רוכש ובוחש על זה. חוקים חדשים, תקנות חדשות, זה כן הולך לרשויות המקומיות, זה כן נמצא תחת המטה להתחדשות עירונית. ו... זה שוק מאוד מעניין, מאוד מעניין. במיוחד אני חושב, מה?
אני רק רוצה לומר לכל אלה שחושבים שאין צורך למהר, כי התאמה לא תאמה, אני חושב שזה שברור שנצטרך להמשיך ולחזק מבנים בפני רעידות אדמה לפי כל התקנים החדשים. אבל אין לי ספק שהעיריות, ובעיקר העיריות החזקות באזורי הביקוש, ידאגו לכך שהפטור מהיטל השבחה ייעלם ויתמוסס מהר מאוד. ויכול להיות שגם המדינה על חלק מנושא ההשבחה, סליחה, השבח, גם היא לא תוותר. ואז יהיה הרבה יותר קשה לעשות את מה שהיום גם ככה זה לא כזה כל כך קל. ואם יש ועדי בתים או אנשים שרוצים להתארגן לתמה, תעשו את זה עכשיו ומהר, על מנת שתהיו בתוך התהליך. הוא לא יהיה יותר קל ויותר פשוט ויותר טוב לדיירים, אלא בדיוק להפך.
הכל מסתבך עם השנים, לא יעזור.
אין ספק שאתה צודק, רומר, ובאמת התמה היא בת בערך 15, אבל בעשר שנים האחרונות היא תפסה את התאוצה הגדולה שלה. התמה לא יכולה להיות תמה, והיא תמשיך, אין ספק, ובאוקטובר 22 לטעמים, אני צריך מה שנקרא למהר ולהמר, אז אני מהמר שחד משמעית ימשיך במתווה כזה או אחר. יש עכשיו כל מיני ניסיונות כל פעם לעלות מתווה אחר. אין ברירה, אלא חייבים לבנות מחדש את הארץ, וגם ביישובי הספר, גם שם צריך לחזק, שבמיוחד בשבר הסורי-אפריקאי, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים בתוכניות, באזור של בית שען, אפולה, בכל הקו הזה חייבים להמשיך ולחזק, ויהיה מתווה אחר, עם מימון ממשלתי, או עם המידר שיכנסו לתמונה, שהם כבר נכנסו לתמונה בשנים האחרונות. לכן אני חושב שוועדים שרוצים עדיין להטיב במה שאפשר, ולהוציא כמה שיותר עבור ביתם, אז זה הזמן לעשות את התמה. אל תתמהמהו, אל תתמהמהו, פשוט תסגרו. אל תתמהמהו.
זה אחלה משפט סיום מה שהוא אומר עכשיו, במקום המחירים יעלו, כי אנחנו יודעים שהם תמיד יעלו. אל תתמהמהו, תעשו. ריקו, אני חייב לחתוך אותך לצערי הרב. אנחנו צריכים לקדם את להתחיל לסיים את השידור. פעם בשבוע הבא תהיה בהתחלה?
כן, לא כיף בסוף, אני אהיה אבל להתחלה.
אחלה ריקו, תודה,
יאללה. חברים, אחלה סופש.
ביי, סוף שבוע נעים, ביי.
ביי.
כן, אנחנו מתחילים לסיים ככה, את רוצה להוסיף לנו שם כמה משפטים כאלה נחמדים שלך? על התאמה?
הוא בכלל, במיקוד העסקי שלך.
כמה דקות יש לי?
כמה שתצטרכי.
דקה וחצי, כן. עד שנשמי את המוזיקה.
לא, דקה וחצי אני לא אספיק, כי האמת יש לי הרבה מה להגיד. אני פשוט רוצה להודות לכם שהזמנתם אותי פה היום. זה ממש מרגש אותי, ואני אשמח להתארח פה שוב.
כן, אני חושב שבאמת כל הדבר הזה של מקצועיות בנדלן, זה דבר מאוד מאוד חשוב. התחלנו עם החפרים.
יש פה התמקצעות.
התמקצעות.
בא אומרת, לא רק שאני עוסקת בנדלן, אני עוסקת בתחומים מאוד מאוד ספציפיים.
אתה יודע, לפני שבועיים, שלושה, היה לי כאבים במרפק מטורפים, וקבעתי תורת לאורתופד, מומחה לכף יד, והיא אומרת לי, הכאבים זה מהכתף ומטה. כלומר, אם לא כואב, אם משהו אחר, מקום אחר כואב לך, לא שם. אותו דבר גם פה. בנדלן, תקחו, תסתכלו על זה כמו אורתופד. שיש כף רגל, ליד, לגב, לצוואר, לכל הדברים האלה. אני חושב שזה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם.
כן, גם לנו היה כיף להריח אותך ולקבל ממך טיפים וליהנות מהמקצועיות שלך.
מי שרוצה להשיג אותך, איך הוא עושה את זה?
בדף העסקי שלי בפייסבוק, באתר.
חן בוארון, תרסיוק. מחפש, תודה רבה שבאת אלינו.
תודה לכם.
תודה רבה, דרור. שהגעת, השבוע הבא אנחנו פה, אחרי התוכנית של גדי מגשימי החלומות, אחרינו רותי מרקוס כהן במי בסול, אנחנו נתראה שבוע הבא, המשך יום טוב, סוף שבוע נעים. Let's get up.